עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה שנייה, מהדורה המרכזית בקול חי. פנחס בינדר על הביצוע הטכני, עורכת הראשית אסתי פלד, ואנחנו רוצים לעסוק בענייני חג הפורים בעת הזו, השנה הזו, תשפ"ד, ברקע המלחמה. רק היום עוד משפחה לצערנו תחל לשבת שבעה עם נפילתו של הבן, השם יקום דמו, ברצועת עזה, משפחת וינוגרדוב. וכשאנחנו מדברים על חג הפורים, אז כמובן אנחנו מצווים בציווי אמיתי לשמוח, לשתות יין, סעודות, שמחת חג הפורים, מתנות לאביונים. שום דבר מדברי השולחן ערוך לא השתנה או לא ישתנה השנה. אבל יש את כל המעבר, כל המעבר של הוללות חג הפורים, נקרא לזה. לא מדבר רק בתוך הבית פנימה, אלא בעיקר בחוצות הערים. השאלה איך נוהגים, האם צריך להתחשב, לשנות, או שזה פורים, אין מה לעשות, זה פורים וזה מצוות החג. איתנו על קו הטלפון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
הרב, אז באמת הדילמה הזו גם לבני הישיבות, גם למשפחות. איך מתנהלים השנה?
כן. אמרת דברים נכונים מאוד, שמצד אחד באמת אנחנו מצווים ומחויבים לקיים את מצוות הפורים גם השנה. בשולחן ערוך כתוב שאדם שנפטר לו קרוב והוא עוד לפני הלוויה, שזה המצב החמור ביותר, הוא נקרא אונן, מתו מוטל לפניו, השולחן ערוך פוסק שהוא צריך לאכול בשר ולשתות יין בפורים, בגלל שמצוות סעודת פורים זה דברי קבלה. אני רוצה להסביר, הסיפור של המגילה היה אחרי חורבן בית ראשון, כמובן אחרי שנתנו לנו חמישה חומשי תורה. אבל הסיפור הזה נכתב במגילת אסתר, זה חלק מהתנך שלנו. זה נקרא דברי קבלה. ויש בזה דיון בגמרא, בסופו של דבר פורים נחשב, לדעת כמעט כל רבותינו הראשונים, נחשב דברי קבלה, זאת אומרת זה לא מצווה מדי רבנן, זה לא תקנת חכמים, אלא זה דרגה הרבה יותר גבוהה. חז"ל אומרים דברי קבלה כדברי תורה. ולכן, בגלל הסיבה הזאת, זה דוחה אבלות של יחיד, מצווה של שמחה, שזה של כלל ישראל, לכן זה דוחה אבלות. לכן כל שכן אבל בתוך שבעה, שהוא צריך לקיים את מצוות הפורים. אבל כל זה לגבי עצם קיום המצוות. מצד שני, אנחנו הרי כל שנה רואים בכאב, ממש, אני כואב לי כשאני רואה את זה, איך שמסתובבים ברחובות מהציבור של שומרי תורה ומצוות, ולא מתנהגים כיאה וכיאות להם, לבני תורה. ולכל הפחות השנה הזאת, אני חושב שיש בזה חילול השם גדול, עם בחורי ישיבות מסתובבים ורוקדים ושמחים ברחובות, בשעה שעם ישראל שרוי בצער. הרי אנחנו צריכים לחשוב על זה. אין כמעט יום שאנחנו לא שומעים בשורות רעות, ממש כך, בשורות רעות, על הרוגים ועוד הרוגים. ואנחנו צריכים הרבה הרבה תפילות וסייעתא דשמיא. אז מצד אחד אנחנו משתתפים בצערם של הרבים, ואנחנו מתפללים יום יום. אצלנו אנחנו הנהגנו לומר כל יום אבינו מלכנו, כמו בעשרת ימי תשובה. בתחילת המלחמה אני רציתי לגזור תענית ציבור, ביום ההזכרה של האבא שלי, שהשנה בגלל המצב לא יכלו כמעט לעלות לקברו, אני רציתי לגזור תענית ציבור, ממש, אבל לצערי לא שמעו לי. אבל אני חושב שלשבת על הפרהסיה, אני מדבר, לשבת בפרהסיה ולשמוח כאילו הכל כרגיל, כמו כל שנה ושנה, זה לא ייתכן, זה לא יעלה על הדעת. זה חילול השם. ולכן אני חושב שכל אחד יקיים את המצוות של הפורים בתוך ביתו, לקיים גם את הלב הסומה, לקיים את זה כמו שכותב הרמב״ם, שלאכול סעודה, ובסוף הסעודה נגיד, לפני ברכת המזון, לשתות יין, לברך מהר ברכת המזון, וללכת לישון. אבא שלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמיד כל השנים כך הוא נהג. אצלו הוא היה אומר על פורים, כתוב בפסוק, וגילו ברעדה. במקום גילה, שם תהר רעדה. לא לאבד את העירת שמיים בפורים. הוא היה אוכל ושתה סעודה נאה לכבוד פורים, ובסוף הסעודה, כדי שהוא לא יהיה במצב שהוא ספק אם הוא יוכל לברך ברכת המזון, בסוף הסעודה הוא היה שותה יין, כוס אחת או שתיים, והיה מברך מיד ברכת המזון, והולך לישון, וזה מקיים, כמו שהרמב״ם כותב, וכך פוסק הרמה. אז בוודאי שזה הדרך הנכונה.
הרב, יש תופעה בימים שלפני פורים, שבחורי ישיבות אוספים צדקה, אוספים כסף לישיבה, לתת, שזה בסדר, מטרה חיובית, עושים את זה בטלפון, בכל מיני דרכים, אבל יש כאלה גם שאפילו עומדים בצמתים, ממש, מול המכוניות, מחפשים ככה נהג.
באמת, טוב שאתה מעורר את הנקודה הזאת. וגם כן, נקודה חשובה מאוד, אנחנו צריכים לדעת שבמצבים כאלו, עצם הדבר שמסתובבים ברשות הרבים, זה לא דבר רצוי ונכון. צריכים להסתגר בימים האלו. אני רוצה להזכיר, אני בשנת תפשין למד דלת, בדיוק לפני 50 שנה, אני נכנסתי ללמוד בישיבת פונוביץ', ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים. וביום הכיפורים, כל בחורי הישיבות נמצאים בהיכלי הישיבות, אבל במוצאי יום הכיפורים יוצאים כולם לחופש, לבין הזמנים. ואז הרב שח, שהוא הנהיג את עולם התורה בימים ההם, הוא פנה מיד לכל ראשי הישיבות וביקש שהבחורים ימשיכו את הזמן כרגיל, שישבו ללמוד. ואז כולנו חזר, אני למשל התפללתי עם האבא שלי ביום הכיפורים, במוצאי יום הכיפורים מיד חזרנו לישיבה. והיינו שם ולא יצאנו מפתח הישיבה עד סוף המלחמה. הרב שח אסר להסתובב ברחובות. אני זוכר שאז בנו בישיבת פונוביץ' סוכה שתכיל את הבחורים, ולא הצליחו להקים סוכה כל כך גדולה, והיינו נאלצים לאכול במשמרות. קבוצה אוכלת, הם מסיימים מהר לאכול, ונכנסים קבוצה שנייה וקבוצה שלישית. עד כדי כך. אבל בשום פנים ואופן לא הסתובבנו, בשום מקום. אפילו שפונוביץ' זה בתוך בני ברק, לא הסתובבנו ברחובות. היינו כל הזמן בתוך הישיבה. ועד רבה, אנחנו צריכים בימים האלו לחשוב שאם אנחנו באמת, באמת, ברוך השם, אנחנו מאמינים שהתורה מגינה ומצילה, אז אנחנו צריכים ללמוד יותר תורה. ללמוד יותר. כתוב, חז"ל אומרים, ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה. צריך שתהיה לנו תורה ביום הזה, לשבת וללמוד, ולא לנצל את היום הזה חלילה להוללות. אתם יודעים הרי בוודאי שרבותינו הראשונים התריעו קשות על כך שאנשים משתכרים בפורים. הם טוענים שזו שמחה של הוללות ופריצות, הם מדברים גם כן הראשונים. המאירי כותב כך, אני מוכה יוסף, רבנו מאיר המאילי בספר המאורות, בעל המאור, הרבה גדולי הראשונים כבר בשנים ההם תקפו במילים קשות את אלו שמשתכרים. לכן, בוודאי שלכל הפחות בשנה הזאת, כל שנה זה כואב לנו, אבל לכל הפחות בשנה הזאת, שיש מלחמה נוראה, וכל יום אנחנו שומעים בשורות קשות ורעות, אנחנו צריכים בוודאי להתחזק ולהתפלל, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים למען הכלל.
כן, הדברים ברורים, וטוב שהם יאמרו וידהדו, ובעיקר למחנכים, להורים, מי שבחורי ישיבות, לשים לב השנה, יש גם מקומות
עם הישיבות גם כן, בבקשה, שיעשו כל מה שהם יכולים. אני רוצה לספר לכם דבר קטן. לפני כמה ימים היו אצלי קבוצה ממשפחות החטופים. והורים סיפרו לי דבר נורא, דבר כואב מאוד. הם סיפרו שיש להם, הם ראו סרטון שהבן שלהם ירו בו ונקטעה לו היד. נקטעה לו היד. ואז הם חטפו אותו כך בלי יד, כשהוא שותה דם. והם אומרים שמאותו רגע הם לא יודעים האם הוא שרד את הפציעה, האם טיפלו בו, מה המצב שלו, הוא חי בכלל, הם לא יודעים שום דבר. אנחנו נפלנו בידי אנשים אכזרים בצורה בלתי נתפסת, ממש חיות, חיות טרף, והם לא יודעים כלום. כשהם סיפרו לי את זה, אני ישבתי ובכיתי ביחד איתם. זה כואב מאוד מאוד, ואנחנו צריכים להרגיש, אנחנו חלק מהעם היושב בציון, אנחנו גרים פה, ולא ייתכן שאנחנו נתנהג כביכול שהעניין הכל כרגיל.
הדברים בהחלט ברורים, וטוב שהרב מעורר אותם, ונמשיך להתעורר בעניין ולהתפלל ולעשות כל מה שרק אפשר, לימוד תורה, להתמיד, בטח ביום הפורים שהלימוד כל כך גדול, הרבה הרבה יותר מכל השנה, להקדיש את הלימוד הזה לשלומם של החטופים, זה דבר גדול ביותר. בוודאי שהרב גם עסק עם אותה משפחות בנושא החזרת מחבלים.
בוודאי, בוודאי, בנושא ההלכתי עסקתי בזה הרבה מאוד. אני רוצה לספר כאן, לנצל את ההזדמנות לספר, לפני, בשנת תפשין למדבר, אז היה מבצע אנטבה. היה מבצע אנטבה. אבל לפני המבצע, המטוס שהיה אז, שנחטף לאנטבה, זה היה ביום ראשון. ואז התעורר ויכוח האם לעשות את המבצע או לא. רבין היה אז ראש הממשלה.
רב, השיחה נותקה. ננסה רגע לחדש את הקשר. איתנו הגאון הרב דוד יוסף, מיד נחדש את הקשר לשמוע על עסקת חטופים בראי ההלכה. יש גם את אותו סיפור עם אנטבה ואחר כך עסקת שליט, והאם אין ספק מוציא מדי ודאי, חל גם במקרה שבו ודאי שהמחבלים המרצחים יחזרו לרצוח יהודים. אמנם זה לא ודאי שקורה מיידי, הוודאי שקורה מיידי זה שהחטופים יחזרו לבתיהם, וזה שאולי עתיד לבוא שאותו מחבל ירצח יהודים, הוא לא ספק, אלא הופך גם להיות ודאי. ואז זה ודאי מול ודאי. מעניין לשמוע את ההלכה בעניין הזה. מיד נתחבר שוב לשיחה הגאון הרב דוד יוסף, שישוחח איתנו בעניין. כן. על עוד עניינים, גם הרשויות המקומיות שמחר יוצאות לדרכם אחרי הבחירות, וגם לקראת יום חמישי אמירת שמע ישראל בשעה 5:30 בתענית אסתר. כל העולם היהודי, אני שומע בעיקר הציבור החילוני מתעורר לעניין הזה ביתר שאת, מתי המשפחות החטופים שלקח על עצמו את הפרסום של כל הקמפיין בעניין הזה, יהיה מאוד מאוד מעניין. עם מיליוני יהודים בכדור הארץ בשעה 5:30 אחר הצהריים לפי שעון ישראל, עוצרים את החיים ל-20 שניות לומר שמע ישראל בכוונה, דבר גדול. זה דבר גדול שיכול לעורר ברגע אחד רחמים גדולים. הפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים בשיחתנו עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף. הרב דיבר איתנו על עסקת החטופים והזכיר את נושא אנטבה, שם הייתה פסיקה רחבה. כן. בעניין הזה.
כן, אני רוצה לספר, אולי אני לא יודע כמה הספקתם לשמוע ממה שדיברתי, אני אספר את כל הסיפור שהיה אז. בשנת תפשין למדווה נחטף מטוס של אייר פרנס לאנטבה באוגנדה. והשריט שמה שהיה אז, אידי אמין, הוא היה דם צמא דם, הוא שיתף איתם פעולה, היו מחבלים פלסטינים, והיו גם כמה מחבלים גרמנים. גרמנים שהיו אכזרים יותר אפילו מהפלסטינים. ואז התעורר ויכוח בממשלה. ראש הממשלה היה אז רבין, הוא היה בדעה שאין לנו ברירה, צריכים לשחרר מחבלים. לעומתו, שר הביטחון היה שמעון פרס, הוא לחץ לצאת למבצע. עכשיו, רבין, שהיה בדעה לשחרר מחבלים, הוא היה צריך גיבוי, הוא ידע שיהיה רעש ציבורי, הוא פנה לאבי מורי, וביקש ממנו פסק הלכה, האם מותר לשחרר מחבלים. שומעים אותי?
כן, כן, כן.
כן. ובכן, אז אבא ישב וכתב פסק באותם ימים, זה היה, אני חושב שה... חטיפה הייתה ביום ראשון. ומיד לאחר מכן הוא התחיל, ביום חמישי כבר היה מוכן אצלו בראשי פרקים. אחר כך הוא כתב את התשובה הזאת, הרחיב אותה מאוד מאוד, והוא ליבן כל שאלה וכל צעד, כל ספק, כל סברה, הוא ממש לא יניח דבר קטן שהוא לא יתייחס אליו. והמסקנה שלו הייתה שבמקרה שרואים שיש צורך בזה, שיש פיקוח נפש, אז כן משחררים. חלק גדול מהתשובה שלו מתייחס לשאלה שאתה משחרר מחבל, הוא אחר כך עתיד לשוב ולרצוח.
כן.
האם הפיקוח נפש של עכשיו קודם לפיקוח נפש של אחר כך או לא? המסקנה שלו הייתה שפיקוח נפש עכשווי קודם לספק פיקוח נפש שיהיה לאחר מכן. ואז ביום חמישי הם החליטו כן לצאת למבצע. במוצאי שבת, באמצע הלילה, רבין צלצל אל אבא ובישר לו שהמבצע עבר בהצלחה. כן, אני זוכר שאבא התקשר אליי לישיבה באמצע הלילה, וכל הישיבה היו רוקדים ושמחים כשהם שמעו שזה קרה.
כן.
אבל זה מאז והלאה, אבא היה מאוד עקבי בעמדה שלו בנושא הזה.
השאלה היא הרב, האם אין ספק מוצאים מדי ודאי תקף גם בימינו, למשל אחרי עסקת שליט, ששם למדנו בצורה מוחשית שהספק אם אותו מחבל יחזור לבצע ולרצוח יהודים, זה כבר לא ספק, זה ודאי. יחיא סינואר ואחרי, זה אנשים ששוחררו אז. האם זה ודאי מול ודאי?
כן, נכון, אבל אם תלמד את התשובה של אבא בנושא הזה שם, הוא גם מתייחס על זה שגם כשמדובר באנשים כאלו שאין ספק שהם יחזרו לטרור, רק יש ספק אם הם יצליחו או לא, הספק יש בכל זאת שיש כאן ספק אם הם יצליחו או לא. לצערנו סינואר הוא הצליח בגלל שאצלנו היו שעננים והקדוש ברוך הוא סימה את עיניהם שאין לנו הסבר למה שקרה. אבל לעצם הדבר, כשכרגע אין לך פיקוח נפש ודאי כרגע, אלא הכל הוא עתידי, וספק שאולי תצליח למנוע אותו. אז בזה ככה, תסתכל שם בתשובה של אבא. תאמין לי, הוא חשב על כל הדברים האלה. אני רוצה לספר שלפני כמה שנים, היה כנס רבנים מהציבור הדתי-לאומי. הרבה רבנים נכבדים וחשובים היו שם. והזמינו אותי למסור שיעור דווקא בנושא הזה. ואני הלכתי בעקבות הפסק של אבא שלי, ודיברתי על זה. אז בדקות הראשונות היו צעקות ושאלות, והם טענו את מה שאתה טוען עכשיו, הרי זה ודאי וכו' וכו'. אז אני ביקשתי מהם בנימוס שיתנו לי לדבר, ושאני מתחייב להם שכל שאלה שתהיה להם אני אתייחס אליה. דיברתי שעה וחצי, ואז בסוף שאלתי אותם אם יש שאלות, ולא הייתה שום שאלה. אבא התייחס לסיפור הידוע של המערה מרוטנבורג, שלא הסכים ששחררו אותו מהכלא, בגלל שאין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם. הוא התייחס לכל השאלות ההלכתיות, הוא ליבן את זה בצורה שאף אחד מעולם לפניו לא הקיף את הנושא כל כך יפה.
כלומר, גם בימינו, נכון לעכשיו, אם יש עסקת חטופים בתמורה לשחרור מחבלים רוצחים, ספק מוצאים מדי, אין ספק מוצאים מדי ודאי, ודאי שחטופים בחיים, להצלת נפשות.
כן, אבל אני רוצה פה להבהיר משהו מאוד חשוב. כמובן, זה לא סתם כך, זה לא ששחררו וזהו. כמובן שהראשי השלטון, אלה שיושבים ומחליטים בנושא, צריכים לשבת בכובד ראש ולהשתדל להוציא מקסימום של הצלת נפשות לעומת מינימום מה שהן יקבלו. ודאי שצריכים בקור רוח. זה כמו, למה הדבר דומה? אתה פוסק לרופא שמותר לו לחלל שבת בשביל פיקוח נפש, אבל הרופא הוא הקובע מהו כן. הפיקוח
כלום, נפש. כלומר, ההלכה בדברים מספרים. האלה כפופה לדעת אנשי המקצוע.
כן, כן. מצד אחד יש את ההלכה, מהצד השני את אנשי המקצוע, שצריכים לעשות את המקסימום כדי להציל כמה שיותר במינימום מחיר.
כן, ודאי. הדברים ברורים. ישר כוח על הדברים כאן. הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, בשורות טובות.
תודה רבה, ישר כוחכם, ואני מקווה שהדברים שלנו בקשר לפורים יישמעו לשמור על הפרהסיה. אני חוזר ואומר, לשמור על הפרהסיה, לחגוג את הפורים בצנעה, לקיים את מצוות הפורים, זו ההגדרה הנכונה, לקיים את המצוות, את מה שאנחנו מחויבים. ובעזרת השם, נקווה שהימים הללו יהיו לנו באמת באמת לימי ששון ושמחה, כשעם ישראל ינצח בעזרת השם את כל אויביו.
אמן. שר כוח גדול הרב, בשורות טובות, תודה רבה. מרדכי אלפרין, כתבנו, שלום לך.
ערב טוב, אבי.
העימות המתוקשר בתחילת השבוע הזה עם הסיפור של קבינט שבו הופסק לפני שבת, הטענות שהשמיע ליברמן, מה אתה מחדש לנו בעניין?
כן, אז אנחנו מדברים למעשה על סיפור שלא קרה. היה טענות שיושב ראש השר דרעי מנע כביכול את נסיעת המשלחת לקטר בשבת, זה כאמור לא קרה, דרעי גם עצמו לקח אליו אישית את הסיפור הזה, כי הוא מאוד עשו גם הוא וגם משפחתו עסוקים בנושא של שחרור החטופים, והיום בישיבת העשייה דרעי מתייחס לנושא והוא אומר מדובר בעלילה, האמת התבררה מהר מאוד שזה שקר, אבל כאב לי שמשחקים ברגשות של משפחות החטופים, דרעי למעשה מותח ביקורת גם על התקשורת, גם על אביגדור ליברמן שמיהר לחגוג על הסיפור הזה, וגם על האופוזיציה שמיהרה לטעון שהוא מנע את נסיעת המשלחת כשבפועל כזה דבר לא קרה. דרעי מוסיף שם טענות, הוא אומר לצערי מחפשים אותנו כי אנחנו בצד הלא נכון של המפה הפוליטית, אז הוא מוסיף הקיצה לליברמן ואומר נראה בפועל כשהעסקה הזאת תגיע להצבעה בכנסת, נראה מי לא יצביע מטעמים של פיקוח נפש, זאת אומרת כל ש"ס צפויה להצביע בעד עסקה על אף שיהיו ויתורים מצד ישראל, אבל ליברמן בגלל שהוא רוצה להגיף מימין יכול להיות מאוד שיתנגד לעסקה הזאת. ולסיום גם דרעי מוסיף שם הוראה לחברי הכנסת, הוא אומר להם תיזהרו כשאתם מדברים בנושא הזה בתקופה הזאת בפרט, זה נושא מאוד רגיש, גם אני לוקח את זה לתשומת ליבי ומקפיד לדבר על הנושא הזה ברגישות.
הדברים בהחלט ברורים בעניין הזה, תודה רבה לך מרדכי אלפרין, כתבנו, להתראות.
תודה רבה.
שלום ליניר מלך.
ערב טוב.
שעבר קצין מבצעים מיוחדים בשבק. לא, שאתה שומע הבוקר... אוקיי. שאתה שומע הבוקר על מבצע בתוך בית החולים שיפה. איך אתה מדמיין את זה?
איך אני מדמיין את המבצע עצמו, או איך אני מדמיין את הסיטואציה שבה שמעתי על הידיעה?
את המבצע עצמו. אתה נלחם בתוך בית חולים, אתה יודע, מחלקות כן. מצד ימין, מצד שמאל, מאחורי כל וילון יכול להיות או חולה או מחבל. איך מנהלים מבצע כזה?
בית חולים שיפה זה מעוז צבאי של חמאס. ככה צריך להתייחס אליו. צריכים להיות, כשנכנסים לתוך בית החולים או למבנים של בית החולים, כי זה הרבה מבנים, זה לא מבנה אחד, זה מתחם שלם. אם אתה מכיר... להבדיל אלפי הבדלות את בית חולים רמב״ם או את תל השומר.
כן.
זה נראה בערך ככה.
כן, קריה של מבנים וכל מיני אגפים.
וחצרות ומסדרונות ואגפים. אתה פשוט נכנס עם כוח מאוד מאוד גדול שסוגר את כל המתחם הזה שאף אחד לא יוכל לצאת, אלא רק בצורה מבוקרת. ואתה נכנס כמו בלחימה בשטח בנוי, ממש מחלקה מחלקה ומנקה חדרים. ונתקל באותם מחבלים ארורים עם אח שמם וזכרם, שלפעמים יוצרים את המגע, ולפעמים אתה פשוט מזהה אותם ונתקל בהם, והם חסל אותם. חלק נכנעים וחלק מחוסלים, זאת ממש לחימה מדלת לדלת.
מה אנחנו לומדים, אתה יודע, בתמונה הגדולה של המלחמה בתוך עזה, ממתינים לכניסה לרפיח, ועכשיו אנחנו שומעים על מבצעים בכלל שוב בצפון, כלומר, חתול ואכבר, אתה מתאר שטח, עוזב אותו שבועיים, צריך לחזור אליו שוב.
אני חושב שצהל עשה פה כמה שגיאות מקצועיות. אחת בזה שהוא אפשר לחזור לפלסטינים, לחזור למקומות שהוא כבר עזב, כמו בית חולים שיפה, כמו ג'באליה, כמו צפון הרצועה בכלל. הוא די נתקע, אני קורא לזה, בחאן יונס. והתבחבא שם עם אוגדה אחת שעדיין נלחמת בחאן יונס, למרות שאם אתה זוכר לפני כחודשיים עמד שר הביטחון שלנו וסיפר שסינואר שומע את גלגלי הטנקים מעל הראש, אתה זוכר את האמירה
כן,
הזאת?
כן, כן,
יופי. והוא תקוע אל מול הכניסה לרפיח, אם זה בגלל הרמדאן, אם זה בגלל מדיניות, אם זה בגלל ארצות הברית, או אם זה בגלל שהרמטכ"ל מזמז את הגשת התוכניות ולקבלת הישועם עד כדי מצב שזה כבר מה שנקרא מאוחר מדי. ואנחנו באמצע רמדאן ומה יהיו השלכות ומה יגידו האמריקאים ואולי תהיה עוד עסקה. וכל הבכבוש הזה יצר מצב אנומלי, שאת כל השטח שאותו לכאורה ניקינו ותיארנו, חוזרים השרצים להסתובב שם, ואנחנו צריכים לחזור שוב לסכן את החיילים שלנו ולהילחם בהם שוב.
יש טענה שהם חוזרים לשעות שם לא בגלל שצהל אפשר, אלא בגלל שעדיין יש מנהרות פעילות. הם עדיין עוברים מהצפון לדרום, ממזרח למערב, מתחת לפני האדמה, למקומות שבהם עוד לא התארת את פירי המנהרות האלה, בטח בתוך מקום כל כך גדול כמו שיפה, וצצים לך מחבלים מתחת לאדמה.
זה עדיין, אתמול, אם אני לא טועה, נכנסו 12 מסעיות לצפון הרצועה להביא
סיוע
הומניטרי. ואני שואל, למי היו מיועדות ה-12 מסעיות האלה, אם צפון הרצועה אמורה להיות נקייה מאזרחים וממחבלים? אז מי היה אמור לקבל את זה? ולציין שמי שפיקח על ההכנסה הראויה וחלוקת המזון בצורה פורמלית, זה בדיוק הבן אדם שחיסלנו היום בבוקר, או שצהל הגדול והחזק חיסל היום בבוקר בשיפה. אז זה סוג של אנומליה שגם מוכרים לנו קצת סיפורים.
ואוקיי, יניר מלך, לשעבר קציני מבצעים מיוחדים במערכת הביטחון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך,
ערב טוב. אנחנו עם חבר הכנסת צבי סוכות, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
יושב ראש ועדות המשנה לוועדות חוץ וביטחון, ואנחנו רגע לא נדבר על יהודה ושומרון, נדבר רגע על רצועת עזה. תשמע, אנחנו מדברים עם עוד גורמי מקצוע ועם עוד אנשים, ורואים את התמונה. אני לא יודע אם לומר דשדוש, כי אני לא רוצה חלילה, אתה יודע, לחלחל איזושהי ירידה במורל, כאילו לא קורה כלום, כי אתה כן שומע על שיפה ודברים אחרים. מצד שני, אין איזו התקדמות משמעותית. ככה זה נראה, ככה זה צריך להיות ממה שאתה יודע?
יש לי השגות על איך שזה מתנהל, אבל אני חושב שבסוף ההשגות האלה הן לא ברמה המהותית, הן ברמה הטקטית, וכל עוד המטרות נשמרות, אנחנו יודעים לחיות עם זה, המטרות הן כרגע ללא שום מחלוקת, להגיע לכל מקום ברצועת עזה, לעבוד גם ברפיח, גם במחנות המרכז, זה המקומות שעדיין לא נכנסנו אליהם, ולעשות שם את מה שעשינו בכל הרצועה. וזה מה שסוכם בשבוע הראשון למלחמה, בקבינט, וזה מה שיקרה. כרגע אין לזה שום ויכוח. לגבי הדרך והקצב, כן, יש ויכוחים, אבל אני חושב ויכוחים טקטיים, לא מהותיים.
אוקיי, כלומר, הסוגיית רפיח וההמתנה לכניסה לרפיח, אתה אומר, זה חלק משיקולים שמערכת המדינית מקבלת?
גם אם אני לא אוהב אותם, כל עוד בוודאות ייכנסו לרפיח, בסדר, ייקח עוד דבר עוד זמן.
טוב. ש"ס והציונות הדתית מחליטים לקדם את חוק הרבנות, חוק שבעצם מחזיר את הדברים לתיקונם הראשון, שבהם משרד הדתות הוא היה הדומיננטי בבחירת רבני ערים, מועצות מקומיות, מתוך הסכמה עם כלל הגורמים, והערכת כהונתם של הרבנים, כך שרב עיר לא מכהן לעשר שנים, ופתאום פורש בשיא כוחו בגיל 60-70. אתם בעניין הזה פחות משמיעים את דעתכם, מה דעתך?
אני אגיד לך, אנחנו חושבים חוק חשוב מאוד. אני רואה שהשמאל יצא איזשהו קמפיין על החוק הזה, לדעתי רוב מי שיוצא בקמפיין על החוק לא קרא את החוק ולא מבין מה הוא אומר. החוק הזה קודם כל בכלל מסדיר בחקיקה את הדרך לבחור רבנים בישראל, כי היום זה באמת כל מקום זה עובד אחרת, אין משהו סדור, יש כל מיני דברים שמתחלפים כל הזמן, ובאופן כללי איך יבחרו רבנים בכל הארץ, זה מסביר. בנוסף, החוק הזה מחייב למנות רבני, יש הרבה ערים בארץ היום שאין בהם רבנים, כי החליטו לו, כי ראש העיר לא בא לו שיהיה רב בעיר, בצורך העניין. והחוק הזה מגיע ואומר, קודם כל, אנחנו מחייבים את כולם למנות רבני עיר, לכן הם כועסים, פתאום יהיו פה הרבה מאוד מינויים. כן, כי אנחנו חושבים שבכל עיר ובכל שכונה צריך רב. יש שכונה שלאם תבדתי מיכל לא צריך רב, אבל במקום שכל מקום שיש ציבור שהוא צריך
הוראות והנהגות של רב, צריך רב.
אז אנחנו במדינה יהודית, במדינת היהודים, אנחנו לא מתביישים שרב זה חלק מהרבנות, זה חלק מהשירותים שמדינת היהודים נותנת לאזרחיה. אנחנו ממש לא הולכים להתנצל על זה ולא הולכים להתבייש בזה. ואם ביש עתיד קוראים לרבנים ג'ובים, אז פעם באה שמישהו אומר שאל שכחו להיות יהודים, אז כדאי שיזכרו את זה שהם קוראים לרבנים ג'ובים. רבנים זה לא ג'ובים. רבנים זה תפקיד הכרחי במדינה יהודית. יש הרבה מאוד יהודים במדינה,
אבל הם... אתה יודע, אם רבנים זה ג'ובים, אז גם שופטים זה ג'ובים, וגם הכל זה ג'ובים. טוב, בוא נדבר רגע על ארצות הברית. אתה יודע, אנחנו בעידן מלחמה, והמתיחות ברקע מאוד קשה להתבטא, בטח לחברי כנסת, לשרים, נציגי ציבור, כל אמירה מעוררת עליהום. אבל חוץ מהאמירות של האמריקאים לעצירת המלחמה והמתיחות הזו, באופן ספציפי ארצות הברית מתערבת פה בסוגיית המאחזים. כאילו איזה משטר נוסף על החוק הישראלי.
מה, הקמפיין האנטישמי הזה שכביכול אלימות המתנחלים זה כל כך מטורף, הדבר הזה זו תופעה שכמעט ולא קיימת. לעומתה, דווקא שבוע שעבר ישב אצלי בוועדה בכנסת, ועדה שכנסנו לדון באלימות האנרכיסטים ביהודה ושומרון, נציג המשטרה, ואומר 50% מהתלונות שמגישים ארגוני שמאל קיצוני וערבים נגד יהודים מתבררות כתלונות שווא. זה לא אומר שה50 הנותרות הן תלונות צודקות, אבל זה אומר שלפחות 50 זה אנשים שלא היה בכלל שום אירוע. ואם אני אצטט את המפקד ימר שי, הוא אומר, יושבים אנשים בתל אביב ומדווחים על והולכים ומתלוננים על אירועים שבכלל לא קרו, לא היו ולא נבראו. עכשיו מה קורה? אתה יודע, זה כמו שכתוב בגמרא, הוא השטן, הוא השבועות עליין והוא מלאך המוות. בסוף הם הולכים, ממציאים אירועים שלא קרו, הולכים מספרים לאמריקאים את אותם אירועים שהם ממציאו, והתלוננו עליהם למשטרה שבכלל לא נבראו, עושים עליהם קמפיין שלהם, אנטישמים בכל העולם, הולכים ונוח להם לצייר כאילו יש כאן שני צדדים, כאילו היהודים והערבים תוקפים אחד את השני, ואז זה הופך להיות לסנקציות.
כן.
אז הוא לא, בלי שם בפק.
טוב, באמת עזוי, זאת הסיטואציה. חבר הכנסת צבי סוכות, תודה לך.
תודה רבה.
בשורות טובות, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
משיבת אלכסנדר, הבחור החשוב אברהם מושקוביץ. זכרונו לברכה, רק בן 14. יחד עם חבריו, לומד מדי יום יום. הלילה האחרון הולך לישון יחד עם כולם, ובבוקר לא מתעורר. זה טרגדיה כפולה מכופלת, זה קורה בתוך הישיבה, חבריו הם אלו שמנסים להעיר אותו, ומפה הסיפור מתגלגל עד שלצערנו הרב מבינים שהוא נפטר מסיבות שעדיין לא ברורות. ואיתנו הרב ישי צבי ברנט. שלום הרב.
שלום
ברנט. Yeah. גם מחשובי החסידות, חסידות החשובה אלכסנדר, וגם מצוות הישיבה, איך מנראה היום שלכם? מה אומרים? פתאום אירוע כזה חריג, יוצא דופן, טרגדיה קשה, איך מגיבים הבחורים? מה אתם עושים?
טוב, אכן התחלנו היום את היום עם הסיפור המזעזע של פטירתו של הבחור המיוחד, הבחור החסיד אברהם מושקוביץ, שהוא באמת מהמיוחדים בתלמידי הישיבה, מתמיד ושקדן עצום ולא מבזבז רגע. ואכן מיד כשנדע הידיעה המרה על פטירתו, נערך צוות הישיבה במהירות וביעילות ביחד עם צוות אנשי מקצוע כדי איך להעביר את המסר לבחורים. למעשה הבחורים היו בתפילת שחרית, ונערכה התייעצות מהירה, ומיד לאחר תפילת השחרית, מרן ראש הישיבה, הרב אלפרט שליטה, כינס את כל הבחורים, והודיע להם על את הידיעה המרה, ומיד לאחר כך נפרדו הבחורים לשיעורים השונים, ובכל שיעור, מגיד השיעור, ביחד עם איש מקצוע, שוחח עם הבחורים, העביר להם את המידע ונתן להם את ההרגשה שזה לגיטימי, הבלבול והצער והכאב. ולאחר מכן נערכו שיחות פרטניות עם המעגל הקרוב לבחור ועם בחורים שהרגישו מצוקה. ומעבר לזה, צוות הישיבה נמצא בשטח הישיבה קרוב לבחורים, וילווה אותם בימים הקרובים בהתייעצות עם אנשי מקצוע, ובתקווה שיעברו את התקופה הקשה בדרך הטובה ביותר שניתן.
כן, לא פשוט הסיפור הזה. בחורים בוודאי יצטרכו עוד טיפול בהמשך כדי להתמודד עם חוויה כזו בין כותלי הישיבה. אתם יודעים מה קרה? ממש גזירת שמיים שבדרך הטבע קשה להסביר.
למעשה ממש הבחור הלך לישון ובבוקר לא הצליחו להעיר אותו. הוא בחור שכל בוקר קם מוקדם לתפילה וללימודים, מתמיד עצום, והבחורים ניסו להעיר אותו, ומיד הזיקו את גורמי ההצלה. אין בידינו לדעת חשבונות שמיים. כמובן שהרשויות שחררו את הגופה אחרי שנשללו כל האפשרויות חס וחלילה לדברים לא טבעיים, ואנחנו מתעסקים יותר עם לשקם כרגע את את מצבם הנפשי של הבחורים, וכדי שכל האירוע יעבור במינימום הנזק האפשרי. באמת יש לציין שזה ישיבת אלכסנדר, ישיבה ממש מהעילית שבעילית שבעולם הישיבות, והבחורים ממש בחורים מפוארים שבאמת יצטרכו להתמודד עם הימים הקרובים עם מסע לא פשוט. כמובן שהצוות של הישיבה בשיתוף עם ההורים, ועושים את כל המאמצים באמת שיעבור הכל בדרך הטובה ביותר.
בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, ומנחמים את המשפחה, את הישיבה, את החסידות. לא פשוט. תודה רבה, בשורות טובות. הרב צבי ברנט, תודה. אנחנו עכשיו עם עניין אחר, חבר באיגוד מורי הילה, אייל אטיאס, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
בוא נפתח את הראשי תיבות, אתם מתעסקים עם נוער נושר.
אנחנו מתעסקים נוער נושר, אבל לא סתם נוער נושר, זה ממש התחנה האחרונה, ממש לנוער נושר. בעצם מגיעים אלינו אלה שנפלטים מהישיבות של הנושרים. ממש הרשת ההצלה האחרונה של
הקצה.
כן, ממש הקצה של הקצה, וברוך השם, אנחנו הרבה נערים מצליחים להחזיר אותם ממש למעגל החברה, חלקם אפילו חוזרים להיות חרדים, ממש הולכים ללמוד מקצועות מכובדים אחר כך. ובוא נאמר ככה, בקורונה ראינו כמה זה קריטי זה היה, כמה נערים, הייתה עלייה דרמטית ברישום אצלנו, הרבה
לצערנו הרב אנחנו מדברים היום על אלפים, נכון? כאלה שלמדו בתלמודי תורה, בישיבות קטנות, איפשהו שם באמצע הדרך. לא רק שנטשו את הדרך, זה עוד עניין. שמירת תורה ומצוות זה עוד עניין, אבל
כן,
פשוט
כן,
הפכו להיות
אנחנו
חסרי
אנחנו חברה.
כן.
ממש. הם לא מוצאים את עצמם בכלל, לא רק מבחינה דתית.
כבני אדם.
כן, ממש ככה.
אתם עובדים איתם מי? מי המעסיק שלכם? משרד החינוך?
ופה מתחיל הברוך בעצם, שבעצם זה מתוקצב על זה משרד החינוך, אבל המעסיק שלנו הוא קבלן, שכיום זה החברה למתנסים, ואנחנו אפילו לא יכולים לנהל מסע ומתן מול משרד החינוך בגלל החציצה הזאת שיש בינינו. אז כאילו החברה למתנסים, הרי מה אתם מוצאים איתנו? זה התקציב שקיבלנו. אבל זה באמת בעיה, אבל בכל אופן, למרות שהחשיבות הגדולה של התוכנית הזאת, שאגב, גם המלחמה כנראה שגם כן תביא גל של נשירה, יש כרגע 8,000 תלמידים שמשרד החינוך לא יודע איפה הם לומדים,
כן.
מהמפונים. אז למרות כל החשיבות הזאת, אנחנו מופלים, יש מורים רגילים, ויש מורים של הילה. מורים רגילים יכולים לקבל 25% יותר מאיתנו, ואנחנו לא צריכים לקבל את זה. ביטחון תעסוקתי,
בקיצור, התנאים שלכם, בוא נאמר, מבקשים לכם לעבוד כמעט בהתנדבות, והחלטתם שאי אפשר יותר. מה שורות המחאה שאתם עושים בעקבות זה?
לא, מה שקורה עכשיו זה שאחרי מאבק שניהלנו שנה שעברה, אז יצא מכרז עם קצת שיפורים, אבל לפעול החינוך החליט לדחות את המכרז. המכרז היה צריך להיכנס לתוקף בתחילת פרשים פי דלת, וזאת הוא לדחות את זה.
אוקיי, שורה אחרונה, נשאר לנו באמת עוד כמה שניות, אז בואו ננסה רגע להגיע לשורה האחרונה. אני מנסה להבין האם אתם מחר יוצאים, אתם מכריזים על איזושהי מה, שביתה?
אנחנו כבר שבוע שלם בשביתה של שעתיים כל יום, ומחר מתחילים כבר, היום בעצם, אני חושב אתמול כבר התחילו 4 שעות כל יום, כל פעם במחוז אחר.
טוב, אז הנה, העלינו את הנושא הזה למודעות, בתקווה שהנושא ייפטר כמה שיותר מהר. אייל אטיאס, חבר באיגוד מורי הילה, בהצלחה במלאכת הקודש הזו, בשליחות הזו, תודה רבה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.
כן.